הכנסת עדיין אין. בסיעות החרדיות דורשים מתווה שיאפשר להכניס כמה שיותר מתפללים לבתי הכנסת, במיוחד לנוכח החגים המתקרבים, אבל כמובן לצד שמירה מרבית על בריאות המתפללים. גם לנשיאים לאומן עדיין אין מתווה מאושר, בעיקר בגלל ההתנגדות של הפרופסור רוני גמזו, הפרויקטור, שבהתנגדות שלו ובהרעיונות שלו לתקשורת פתח איזשהו פתח למסע הסתה לא נעים נגד הציבור החרדי בכמה כלי תקשורת, כמו קריקטורה אנטישמית מבית היוצר של, איך לא, עיתון הארץ. אנחנו נעסוק בעניינים האלה ועוד כמה נושאים הבוקר, נפתח בכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר החדשות בירושלים, ישראל בן צבי, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, בצלאל, אלה הכותרות לבוקר זה. תקיפה לפנות בוקר ברצועת עזה, תגובה להפרחות בלוני התבערה והנפץ לישראל. מטוסים וטנקים תקפו עמדות צבאיות ומנהרה של ארגון הטרור חמאס. בעזה התגלו אתמול 4 חולי קורונה, ובשל כך הוטל סגר מלא על הרצועה למשך יומיים. אפשר והסגר יביא לרגיעה בהפרחות בלוני התבערה היום לישראל. הכנסת אישרה לילה את החוק הדוחה ב-100 ימים את ההצבעה על תקציב המדינה, ובכך הכנסת דוחה את המשבר הפוליטי שעשוי היה להביא לבחירות. שר החוץ האמריקני פומפאו ייפגש היום בירושלים עם ראש הממשלה נתניהו. השניים ידונו בהתחממות היחסים בין ישראל למדינות הערביות. בנוסף, פומפאו יישא נאום וידאו מירושלים אל הוועידה הרפובליקנית בארצות הברית. ראש הממשלה נתניהו יכריע היום בשאלת הקיבוץ בראש השנה על קברו של רבי נחמן מברסלב. ממונה הקורונה, הפרופסור גמזו, מתנגד לנסיעה המונית לאוקראינה, ובמפלגות החרדיות גיבשו מתווה לנסיעה בטוחה לרבי נחמן מברסלב בראש השנה. התחזית היום, ירידה בטמפרטורות. אלה הכותרות.
בישראל, בצוות שלנו, מנהלת האקטואליה אסתי פלד, אבי גדלוביץ', מוטי קופפר, אנחנו מתחילים. שוב שלום לכם, אנחנו נדבר הבוקר על מתווה הפתיחה של בתי הכנסת, אבל תחילה ככה כמה נתונים, נתוני הקורונה הבוקר, נכון לשעה 7 בבוקר, אתמול התבצעו 29 אלף בדיקות, שזה מספר C במספר הבדיקות, והתגלו מתוכם 5.3%, קצת יותר מ5% של מאומתים, ובמספרים, המספרים מתחילים לעלות שוב. בשבוע שעבר עבדנו כמעט כל השבוע על ממוצע של 1,650 מאומתים חדשים כל יום. אתמול המספר עולה ל-1,875 מאומתים חדשים, וזה אומר ששום דבר עוד לא השתנה כאן. מספר החולים קשה, גם כן, עולה לשיא של כל החצי שנה האחרונה, 417 חולים קשים, 108 מונשמים. זה המצב נכון לאתמול בלילה, הבוקר יותר נכון, כשאתמול נפטרו במדינת ישראל 10 בני אדם. זה המצב, זה אומר שצריך להמשיך לשמור על הכללים, ולא לעשות את הטעויות שיובילו למספרים האלה מחדש, אלא להפחית כמה שאפשר את כן, כמה שיותר לשמור על הכללים. אם אנחנו נכנסים ככה לנתוני הערים השונות, אז בשבוע האחרון בני ברק עם כמעט 400 מאומתים חדשים, והעיר מודיעין עילית שכיכבה בצמרת הרשימה בשבועיים שקדמו, כבר מצטמצמת, כבר לא ברשימה של, סליחה, של הערים האדומות, רק 270 מאומתים חדשים בשבוע האחרון. יתר הערים החרדיות גם כן, כמעט כולן נעלמו מהרשימה האדומה הזו, אבל שתי הערים אחרות כן, שני מקומות אחרים. תפרח, היישוב הקטן בדרום, ככה מעפיל לצמר את הרשימה של הערים האדומות, של היישובים האדומים, עם 33, מקום קטן, 33 מאומתים חדשים, ואמנואל שבשומרון עם 17 מאומתים בשבוע האחרון, כל יתר הערים ברשימה האדומה הזו, אלה יישובים ערבים, דרוזים, בדואים. אנחנו נפתח את מהדורת הבוקר היום עם יושב ראש ועדת החוקה, חוק חוקה של הכנסת, חבר הכנסת הרב יעקב אשר, שלום לך, בוקר טוב.
בוקר טוב.
טוב, מנסים להגיע למתווה, מנסים למצוא פתרון לאיך פותחים בתי כנסת, ביום יום, בשבתות, ימים נוראים שמתקרבים. הפרויקטור גמזו לא ממש משתף פעולה עם הרצונות והניסיונות שלכם, הח"כים החרדים, לקדם מתווה שיענה על כל הצרכים. איפה הדברים עומדים?
דברים עומדים בדיוק בתיאור שאתה מתאר אותו. אנחנו הסברנו, אמרתי לא פעם, שמבחינת הציבור החרדי, שתי דברים הם חשובים ביותר מבחינתנו. אחד, זה עולם התורה ועולם הישיבות, וברוך השם פה לאחר באמת מאמצים גדולים, וגם במקרה הזה, בנושא הקפסולות של הישיבות, והדברים האלו בהתחלה, משרד הבריאות היה סקפטי, והיועצים למיניהם היו מוקשיים בהתחלה, אבל ברוך השם המתווה הזה יצא לדרך, ויצא לדרך בצורה מוצלחת, וזה דבר שהוא גם נכון מכל הסיבות. כמובן שהסיבה הגדולה שלנו זה שעולם הישיבות יחזור והבחורים יהיו תחת המסגרת הישיבתית, אבל גם מבחינה אפידמיולוגית, וזה מה שהסברנו במשך כל החודשים האלה עד שהגענו בסוף לפתרון, ברור שעדיף גם מבחינה בריאותית שהבחורים האלה יהיו במסגרת ישיבתית ומפוקחת.
גם אם מישהו נדבק שישאר בתוך המתחם, במתחם מבודד בתוך המתחם.
עשינו את השינוי הזה גם, שגם הכנסנו אותו לתוך החקיקה במלוניות, שגם אם יהיו חלילה פה ושם התפרצויות כאלה ואחרות, אז אפשר יהיה לעשות את הבידוד במתחם סגור בתוך הישיבה, ואז הבחורים עדיין נשארים בתוך המערכת הישיבתית ולא חוזרים הביתה ונדבקים, ואחר כך מעבירים אותם למלוניות עם כל הבעיות הרוחניות שיש בעניין הזה. ולכן אמרנו כל מה הדבר החשוב מבחינתנו זה שעולם הישיבות יוכל לתפקד תחת שגרת הקורונה הזאת. זה דבר אחד. הדבר השני שאמרנו לו כל הזמן, מה שמעניין אותנו במיוחד, בנושא הזה של בתי הכנסת. נושא הזה של בתי הכנסת צריך להיות מוסדר בצורה נכונה, בצורה חכמה והגיונית, וכמובן גם אחראית. ולכך אנחנו חותרים, התקדמנו כבר בהרבה מאוד דברים, אנחנו נמצאים עדיין בוויכוח, שלצערי הרב לפעמים הוא ויכוחי סרק, ויותר אולי חשש מביקורת כזו או אחרת.
מצד מי? מצד משרד הבריאות? מצד פרופסור גמזו?
מצד גורמים ש... אני לא אבדבר אישית על אנשים, ואני חושב ש...
לא, אבל הוויכוח הזה הוא ויכוח...
יש התעסקות.
אם הוויכוח הזה הוא ענייני, אז הוא ענייני. מותר להתווכח.
יש התעסקות יתר באיך לכתוב את ההחלטות ובמספרים, ולא בפועל. אני באורך כל הדרך אומר לדבר אחד. אם התקנות למיניהן יהיו עקיוניות, רוב הציבור החרדי ישתף איתם פעולה ומשתף איתם פעולה. אנחנו וכולנו ראינו שבחודש וחצי האחרון שפתאום הורידו את כמות המתפללים לעשרה מתפללים בבתי כנסת, ראינו שפתאום הציבור שעד היום הקפיד על ההנחיות הללו לא הבין אותם, לא הבין את החוסר היגיון שבהם, שבתוך אולם של 300-400 מטר, שבימים כתיקונה, בשבת כתיקונה, נכנסים שם 400 מתפללים, יהיו 10 מתפללים. ולכן אנחנו כרגע בתוך מתווה מסוים, שעדיין לא סיימנו את הוויכוח עליו, אני מקווה שזה ייפטר בשעות הקרובות. אנחנו כבר הגדלנו את זה, את האפשרויות, כמובן בצורה של קפסולות, וכמובן בהסתכלות על פתחים של בתי הכנסת, אבל מבחינתנו יש דבר אחד. הבתי הכנסת, הבינוניים, הגדולים, אני מקווה לא רק הענקיים, הגדולים, הנורמליים שאנחנו מכירים, בתי כנסת השכונתיים וכל אלה, הם בעצם המסעדות שלנו, הם החדרי כושר שלנו, הם המסחר שלנו, זה מה שמעניין אותנו.
להבדיל, אבל שמה... בהשאלה למה שהם מאשרים בחוץ, במגזר הכללי.
כן, אני לא מסתכל על השוואות, כי אני כל הזמן משווה דבר אחד. אני אמרתי כל הזמן, עם כל ההבדלים שאנחנו יודעים, להבדיל, אבל גם נושא של תרבות. אני גם אומר, אותם דברים שנכונים לבתי כנסת, הרי מה מאפיין בעצם את הבתי כנסת, ומה מאפיין בתי תרבות? בשונה ממסעדות ומדברים אחרים. אנשים באים, יושבים באופן סטטי במקום מסוים, נמצאים מסכה כל הזמן. יש הבדל בין אחד לשני של אותם 2 מטר, יש כניסות נפרדות, אפשר לעשות את זה בצורה מסודרת. הדבר הזה מבחינתנו הוא דבר חשוב, נמאס לנו, אנחנו לא מסוגלים להסביר לציבור כל פעם את השינויים הללו. בתי הכנסת מבחינתנו זה חלק מאורח החיים, כמו שאמרתי מקודם, זה הכל מבחינתנו, ולכן הדבר הזה הוא קריטי שיפטר, ואני בטוח שזה ייפטר בשעות
אתה בכוונה אומר שעות קרובות, כי הערב יפוגו התקנות הקודמות, החוק הקודם?
א', גם בגלל הדבר הזה, וכרגע הייתה אמורה להיות כל התקנות של הרמזור למינו, וכל הדברים הללו היו צריכים להגיע לאישור של הקבינט, ולאחר מכן לאישור הוועדה. הם לא הגיעו, התוכנית עדיין לא מוכנה, ולא רק בגלל הבעיות עם בתי הכנסת, גם מבחינה מבעיות אחרות, אני עוד לא רואה את התוכנית הרמזור הזאת, עדיין את האפקטיביות שלה.
אתה נשמע מסתייג מתוכנית הרמזור.
אני אגיד לך, אני יש לי רק תחושה בימים האחרונים שפרופסור גמזו והצוות שלו מתעסקים יותר בטבלאות ובדיאגרמות ובחישובים ופחות במה שקורה בשטח. אני כבר שלושה שבועות אומר לפרופסור גמזו ולאנשיו, אתם צריכים להגיע למצב שבו כל מבנה ציבורי, בבתי כנסת, גם בבתי תרבות וגם דברים אחרים, יהיה כמו שיש להביא תעודת כשרות שתלויה על הקיר, צריך להיות על קיר כל בית כנסת ועל קיר של כל מקום של התכנסות, צריך להיות שלט גדול של העירייה, אחרי שהעירייה תבוא ותתן את ההגדרות מה מותר ומה אסור באותו מקום, כמה אנשים יכולים להתפלל, אנשים יבואו, ידעו, הרי מה קורה? אין הרי פיקוח אמיתי על מה שקורה בשטח. אז מי יהיו המפקחים האמיתיים? אני אומר, המפקחים האמיתיים יהיו האנשים עצמם. אנחנו עצמנו, כי אנחנו דואגים לעצמנו, למשפחות
שלנו. כן, אבל הכנסת גם את העירייה בכל מקום, שהיא זו שתפקח שהכל מתנהל על פי הכללים ועל פי המתווה שיאושר בחוק.
גם לא רק בשביל לפקח, אלא קודם כל על זה, כשאתה נמצא במתחם, אתה מגיע, אתה יודע כמה אנשים יכולים להיכנס וכמה קפסולות נכנסות באותו מקום ובאותו בית כנסת וכמה כניסות צריך והאם צריך שחלונות יהיו פתוחים כן או לא. יש לך בחוץ שלט גדול שאומר כך וכך אנשים יכולים להיכנס, אנשים יודעים, ואם ההחלטות הן רציונליות ואם אין מצב שבו עומד אולם של בית כנסת ענק ריק בשמימונו ואנשים צריכים להתפלל בחוץ בגלל שמישהו לא היה מוכן לחשוב טיפה מחוץ לקופסה, זה לא מקובל עלינו ואת זה אנחנו נשנה.
שלא לדבר על מקומות שמכיוון שאנשים מאבדים אמון בכל המתווים שלא מתקדמים לשום מקום, גם כן מתפעלים בצורה שלא בצורה שתיארת ולא רק בחוץ. טוב,
אנחנו לא מתכוונים להסתפק בתיקונים חלקיים כאלה ואחרים. רוצים להגיע להבנה אחת, שההבנה הזאת תרוץ לפחות בחודשיים הקרובים.
והיא תיבחן כמובן תוך כדי תנועה.
והיא תיבחן תוך כדי תנועה והכל.
אוקיי, עוד שתי שאלות בהקשר לזה, ונבוא...
אני רוצה לומר לך עוד נקודה אחת, היה גם אחד הוויכוחים שכרגע עדיין קיימים, ויגיע לקבינט גם כן, ואיך יהיו הגדרות של ערים אדומות, אז אחד הפרמטרים שהם קבעו, כדי לקבוע מהו עיר אדומה ומה עיר כתומה וכו', היא כמות החיוביים לעומת הבדיקות. ופה זה נותן משקל גדול בשביל... זה אחד העיוותים הכי גדולים שקיימים, בגלל שכרגע כיום, מי הולך להיבדק? אדם רגיל שאין לו שום דבר, אין לו תסמינים, הוא לא נחשף לחולה, לא הולך להיבדק. הולכים להיבדק אלה שיש להם את התסמינים, ואז אתה רואה אחוז של 16% באזורים החרדיים מתוך הנבדקים. עכשיו באנו ואמרתי אתמול בישיבה שהייתה עם פרופסור גמזו ועם השר דרי ושר ליצמן ושר הבריאות, היה לנו סקר מעולה שנעשה לפני יומיים, ואגב עוד לא הסתיים לגמרי. 7,000 בחורי ישיבות עברו בדיקות. מדגם מייצג מכל הארץ, מכל רחבי הארץ. 7,000 בחורים עברו בדיקות, וגם מה היה אחוז הנדבקה, אחוז החיוביים שם?
פחות מאחוז.
פחות מאחוז. עכשיו, יש סטטיסטיקה יותר טובה מזה.
ולא נבדקו שם אלה שכבר החלימו, נכון?
לא נבדקו אלה שהחלימו, זה אחד. ודבר שני, לא נבדקו אנשים שהיה להם סימפטומים דווקא, או שנחשפו לחולים.
אלא באופן כללי, כל אחד באופן גורף.
אם תלך לפי הסטטיסטיקה הזאת, ולא לפי הסטטיסטיקה שרוצים היום לעשות, ואז לגרום לכך בעצם שרוב הערים החרדות יהיו אדומות, בגלל שאם אתה בודק מאלה שיש להם תסמינים, אז אתה מגיע ל-16 או 20%. ופה אתה מדבר על אחוז אחד. אז לכן צריך היגיון בכל הדבר הזה. וכשיהיה היגיון, יהיה שיתוף פעולה של הציבור. כשיהיה היגיון, אנחנו, נבחרי הציבור, ניתן את הרוח הגבית לעניין הזה. אנחנו צריכים את שקרת החיים שלנו בתוך הקורונה. בזהירות המתבקשת, אבל עם חוכמה ושכל, ולא רק להסתכל מה יהיו הכותרות מחר בעיתון הארץ, שיתקיפו אותו על דברים שכביכול הוא הלך לקראת החרדים.
אז הנה, הוא כבר קיבל קריקטורה, לא הוא, אלא הסיפור שלו כלפי, סליחה, הנושאים המתפללים שרוצים להגיע לאומן בראש השנה. אז הבוקר קריקטורה בארץ מציגה את, איך נאמר, את הציבור, את הפוליטיקאים החרדים, שני פוליטיקאים מופיעים שם, על שני מטוסים עם סימוני קורונה ונחמן מאומן, ליצמן מטיס מטוס אחד עם קורונה שמגיע לארץ, ומי השני, אני לא מצליח באמת לזהות, אולי פורוש. הנה, הסתה התחילה.
נכון, וזה שוב קורה בגלל התעסקות יתר של אנשי מקטוע בדברים שלא להם מקטוע. הם צריכים לבוא ולתת את ההגדרות, מה אפשר, מה אי אפשר, מה התנאים של כל דבר, תמצא את הפתרונות, אל תהפוך את הבעיות לבעיות עוד יותר קשות. ואם יפעלו ככה, ואני מקווה שיפעלו ככה, אנחנו נמצאים בקשר מתמיד כל הזמן עם משרד הבריאות, גם בעניין התקנות.
המתווה שהוצג לראש הממשלה הגיוני בהקשר לנסיעה לאומן, לדעתך?
אני בעניין הזה פחות מעורב, מטפלים את זה חברי כנסת אחרים. אני אומר רק דבר אחד, כל דבר צריך להכניס בו היגיון, שכל ואחריות. וכששלושת הדברים האלה יהיו ביחד, אפשר להגיע לפתרונות. אבל ודאי שיוזמות כאלה, כמו של פנייה לנשיא אוקראינה או לדברים מהסוג הזה, לא מעוררות אמון, הם רק הופכות את העניין הזה למאבק ציבורי, וחבל.
טוב, עוד שאלה אחת בענייני קורונה וכמה עניינים פוליטיים. שאלה, השחלתי את זה קודם, אני מרבה לשאול את השאלה הזו בתקופה האחרונה. המחלימים. הערים החרדיות היו אדומות, הרבה מאוד נדבקו, מודיעין עילית, הערכה היא ש30% אולי כבר נדבקו, ראו את זה בתוצאות הבדיקות שנעשו בשבועות האחרונים, עכשיו כבר העיר הזו לא אדומה, אבל זה אומר שיש הרבה מאוד מחלימים בציבור החרדי. למה לא להוציא אותם כל הסטטיסטיקות האלה? כשמחליטים על מספר אנשים שנכנסים לקפסולה או לבית כנסת, שהמחלימים ייכנסו חופשי, עושים חתונות, שהמחלימים ייכנסו חופשי, ישיבות, קפסולות, שהמחלימים ייכנסו חופשי, למה לא להתייחס אליהם? ואני חושב שהנושא הזה די בידיים שלך כיושב ראש ועדת חוקה, שיכול לשנות את ההגדרות גם בנושא הזה.
קודם כל הנושא הזה עלה, יש...
רגע, עוד תוספת קטנה, כשמדברים על מחלימים, על פי כל ההגדרות נכון להיום, עד שיהיה שינוי, אם יהיה שינוי, מחלים הוא אדם שלא נדבק ולא מדביק, ולכן אני מתייחס לזה.
תראה, עד היום אין הגדרה, משרד הבריאות עדיין לא החליט שזאת ההגדרה, שאדם שמחלים הוא בטוח לא ידבק ולא ידביק. אין הגדרה רפואית כזאת.
אבל משרד הבריאות כן מתייחס לזה, אדם שחוזר מחול, למשל, אינו נדרש לבידוד אם הוא מחלים.
בדיוק, אז יש בכמה פרמטרים נותנים לזה את ההתייחסות, אבל באופן כללי, לבוא ולהגיד, האנשים האלה לא צריכים להיות בתוך הספירה שלנו, את זה הם לא עושים, הם לא מקבלים את ההחלטה הזאת. והסיבות הן שלהם, אני לא יודע למה, אין בזה הרבה היגיון, אומנם קשה מאוד... לבוא ולהתחיל עכשיו לעשות תקנות ודברים שיהיו תקנות לאנשים מסוימים ותקנות לאנשים אחרים לא. קשה מאוד לאכוף את זה.
על שולחנך מונח מתווה מאוד פשוט לעניין הזה.
אבל זה בדיוק מה שאני מנסה להגיד לך, שבאותה ישיבה שהייתה אתמול, אחד הטענות שלי אמרתי, כשאתם באים ומתייחסים לעיר אדומה, ואתם לא יכולים לקחת רק את הצרות של עיר אדומה, תיקחו גם את הדברים ה... חיוביים, תרתי משמע בעניין הזה,
כן.
שבעיר אדומה גם
החיובי שבתוך החיובי
עברו יותר אנשים חיוביים. וכשאתה בא ומנסה לחלק מטרש, כמה מטר מרובע צריך בין אנשים בבית כנסת, אז סביר מאוד להניח שבאותו בית כנסת, הרי זה אנשים אקראיים, או זה אנשים שמייצגים את האוכלוסייה, שבתוך אותם אנשים יש לפחות 10% או 20% שכבר החלימו. אז נכון שאתה לא יכול להוציא אותם מגמרי מהקטגוריה ולהגיד הם אנשים חסינים, כי אין עדיין החלטה בריאותית על זה.
כן, אבל אתה פותר אותם מבידוד בחזרה מחול. אדם שנחשף למועמד ומועדה מחלים, משרד הבריאות גם פותר אותו.
זה בדיוק, אבל ברור דבר אחד, שלפחות כדי להוריד את מספר, להעלות את מספר האנשים שאפשר להיות בחדר, באולם סגור, אתה יכול להסתמך על הדבר הזה, כי אתה יודע שיש לך פה קבוצה של אנשים שהיא ודאי לכל הדעות, לא, היא לא בעלת סבירות גבוהה, לא להידבק ולא להדביק. כל הפרמטרים האלה צריכים לקחת אותם בתוכו. צריך לקחת בתוכו גם עוד דבר, אחד הוויכוחים שלי על בתי הכנסת, כשאנחנו מדברים על 4 מטר לבן אדם, 4 מטר מרובע לבן אדם, כולם יודעים שבתי הכנסת, אנשים גם יושבים עם המשפחות. אין כמעט בית כנסת שאין בו לפחות 25% או 40%, שזה בעצם אנשים שיושבים עם הילדים שלהם. הם לא צריכים להתרחק אחד מהשני. זאת אומרת, שאם אתה עכשיו בודק 10 אנשים לכמה מטר, אתה חייב לקחת בחשבון שאנשים האלה, שנמצאים ביחד במה שנקרא משפחה גרעינית, יושבים באותו ספסל, בסך הכל נשאר לך יותר מטראז' לאנשים נוספים.
נכון.
אלה ההקלות ההגיוניות, שאם יבינו אותם, ואם יפסיקו להתאפס לקטנות, ולהסתכל בשכל ישר, אז אנחנו נוכל לנהל שגרת חיים נורמלית, שהבית כנסת הוא מרכז החיים של הציבור החרדי, נוכל לקיים שגרת חיים נורמלית ונוכל לשמור בזהירות על הכללים.
טוב, עכשיו אחרי שעשינו, איך הילדים אומרים, עשו שכל, אז עשינו שכל או ככה, ניסינו להסביר את כל מה שעומד מאחורי הקלעים של מתווה כזה או אחר, איפה השכל של הממשלה? איפה השכל מאחורי הערכת חייה של הממשלה בעוד 120 ימים, כשכולם יודעים שזה הולך לקראת פיצוץ נוסף עוד יום, עוד שבוע, עוד שבועיים, עוד חודשיים? למה? למה זה? בוא נלך לבחירות ונגמור את הסיפור.
תראה, קודם כל בחירות הוא דבר רע. הוא דבר רע לכולם. הוא דבר רע לכל הציבורים בישראל. אני חושב שאין אדם אחד ולא משנה אם הוא ימין או שמאל, חוץ מאותם אנשים שרוצים בכל מחיר לא לראות את ביבי ראש ממשלה ומגיעים להפגנות כאלה ואחרות שזה היה גם קודם הרצון שלהם וגם היום הרצון שלהם. בחירות היום, כשהמשק במצב הזה, כשאנחנו נמצאים בתחלואה של קורונה, תחשוב גם בחירות בצל קורונה, עם הקורונה עצמה, עם בידודים, בתורות לבחירות, זה דבר רע ודבר לא אחראי. עכשיו, תראה, אנחנו נמצאים בסיטואציה מוזרה, זאת אומרת, מבחינתנו, אנחנו חלק גדול מהסכסוך שקיים בין כחול לבן לבין הליכוד, הוא כמעט ולא שייך אלינו. אנחנו אפילו לא יודעים בחלק מהדברים, אנחנו יודעים מה שמתפרסם, אנחנו יודעים מה שאנחנו שומעים בשיחות במסדרונות, אבל הוויכוחים הם על מינויים כאלה ומינויים אחרים, על פריטטיות כזו ופריטטיות אחרת, אלה דברים שלא מעניינים את הציבור, גם לא מעניינים אותנו כשותפים בתוך הקואליציה. אנחנו עושים כל מה שאנחנו יכולים.
אתה רומז שהכל סביב העניינים האישיים של נתניהו?
אני לא אמרתי דווקא עניינים אישיים של נתניהו, אבל אתה רואה מה, על מה נמצא הוויכוח. זאת אומרת, כל הזמן דיברו על תקציב דו-שנתי, תקציב חד-שנתי, זה לא היה הוויכוח, זה היה החלום ראווה שלו. זה לא היה הוויכוח האמיתי, הוויכוח האמיתי הוא בפרטים הקטנים, באותם הסכמות על איך מקבלים החלטות בממשלה, איך מקבלים החלטות על מינויים, ולא משנה איזה מינויים, וזה לא משנה אם זה נתניהו או לא נתניהו. יש ויכוח בין הליכוד לכחול לבן, יש הרבה דם רע בין שתי המפלגות האלה, יש הרבה חוסר אמון ביניהם. אנחנו עושים מה שאנחנו יכולים כדי שהשיירה תמשיך ותעבוד. הנה אותה החלטה שהייתה בוועדת כספים, שהעבירה את התקציב לפחות נותנת את האפשרות להמשיך ולתפקד, לשמור על עולם התורה.
ולתקצב את הישיבות, כן, בדיוק.
לתקצב את הישיבות, לתקצב את אותם עמותות שמטפלות בילדים בסיכון, שמטפל באותם דברים חשובים שקיימים היום לכל הציבור הישראלי וגם הציבור החרדי. אני מקווה שהיציבות הכלכלית הזאת שעכשיו תבוא בעקבות ההצבעה של אמש, תעשה קצת שקט. אבל אם אתה שואל אותי כפרשן, קשה לנו לפרשן מה יקרה לממשלה הזאת, זאת אומרת, אנחנו רואים שבוא נאמר, חיים מאושרים של שני הצדדים האלה אנחנו לא רואים, אמון גדול אנחנו גם לא רואים, אבל רוב הדברים הללו אנחנו לא בתוך העסק, ואנחנו נעשה מבחינתנו כמפלגות חרדיות את כל את מה שצריך כדי לשמור על הממשלה הזאת.
וחובה לציין שאתם, הח"כים החרדים בתקופה האחרונה, ימים האחרונים, עושים הרבה הרבה מאחורי הקלעים כדי שהממשלה הזאת תמשיך לתפקד ולא מאפשרים לשני הצדדים לשחק את המשחק הפוליטי הלא נעים שיוביל אותנו לבחירות.
לא ניתן להם להשתמש בנו בעניין הזה לצורך
כן,
העניין.
כן,
ולכן
כן.
אנחנו משתדלים לא לתפוס צד בתוך המחלוקות שלו לנו. לנו חשוב דבר אחד, שהממשלה תתפקד, שיהיו תקציבים לציבור מה שצריך, שיטופל נושא הקורונה, שאנשים יקבלו את מה שמגיע להם ויוכלו לעבור את המצב הכלכלי הלא קל שעוברים הרבה משפחות בישראל, אנחנו משתדל להיות המבוגרים האחראים. מה יקרה בסופו של יום בפוליטיקה? הכל יכול לקרות.
המבוגר האחראי, חבר הכנסת הרב יעקב אשר, יושב ראש ועדת חוק, חוקה ומשפט של הכנסת, שבתפקיד הזה מסתבר אדם חרדי יכול לעשות הרבה מאוד דברים, במיוחד בתקופה הזאת, תקופת הקורונה, שיהיה הרבה הצלחה.
תודה רבה.
תודה, תודה, בוקר טוב. אנחנו נצא עכשיו להפסקה.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
אני כאן כדי להציע לכם הזדמנות שתוציא אתכם מהמשבר ובגדול. כחלק מהניסיון לחזור לשגרה, עכשיו זה בדיוק הזמן, בהזדמנות פז, לרכוש ממלכה השקעות, החברה האמינה בתחום, קרקע להשקעה בפרדס חנה קרקור, רק ב-129 אלף שקלים. אל תגידו לא ידענו, נצלו את ההזדמנות, וחייגו לכוכבית 57-51. מלכה השקעות, כוכבית 57-51.
את התשדיר הזה תצטרכו לשמוע פעמיים בכדי להאמין. מרצדס ספרינטר חדשה עם 20 מושבים במבצע מדהים. 4 שנות אחריות, טיפולים וביטוח חובה מתנה, כל האבזור היוקרתי, עד 100% מימון, והכל במחיר ואיכות שרק ביג'י מוטורס יכולים להציע. התקשרו עכשיו כוכבית 2110. כן, כוכבית 2110 לספרינטר חדשה במבצע.
תתקדם. תתחדש. סידרנו לך נתיב מובייל, כל דגמי סמסונג 2020, ועכשיו מבצע מיוחד לרוכשים מכשיר חדש, חבילת גלישה 100 ג'יגה ושיחות חינם לשלושה חודשים. חייגו ל-074-717-17 074-717-17 בחשרות בית דין צדק בני ברק.
שיער קצרצר או ארוך וגולש? כך או כך, אין מה להתרגש. רעמת טלטלים? שיער חלק ועדין? למי אכפת? יש שדרין.
לא משנה איזה סוג שיער יש לכם, כשהילדים חוזרים לבית הספר אחרי חופשה ארוכה, המהדרין קונים הדרין. המומחה להגנה וטיפול בקינים וביצי קינים. הדרין וואנס, משמיד קינים וביצי קינים. והדרין פרוטקט, מונע התרבות קינים על הראש. בלי חומרי הדברה, ומתאים לשימוש מגיל חצי שנה.
כאן ראש עיריית ירושלים, משה לאון. אני גאה להזמין אתכם לחופשת קיץ בירושלים. בואו ליהנות ממדרי חובים כמו באירופה, מוזיאונים, סיורים לכל המשפחה, אוכל טוב ועוד שפע אתרים וחוויות. אז הדקו חגורות, היכונו להמראה ושתהיה חופשה נעימה.
ירושלים, הכי חול בארץ. לפרטים, ייכנסו לאתר iTravelJerusalem.com או לאתר עיריית ירושלים.
מתגעגעים לחיוך שלכם? הראל, מרכז רפואי מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה, טיפול מהיר ונוח, במחירים שיגרמו גם לכם לחייך. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. חייכו, מגיע לכם הראל.
יש מטליות, ויש מטליות לחול שמכניסות אורחים. אם פתאום קופצים עלייך אורחים, יש פתרון חכם של ניקול. מטליות לחול לניקוי הרצפה של ניקול. פשוט שולפים, מנקים, זורקים. ברוכים הבאים, ניקול. וזה הכל.
כשאין תלמוד תורה באזור המגורים, להורים יש אופציה אחת, חינוך ממלכתי. קרן ההסעות מממנת בכל שנה הסעה לאלפי ילדים וילדות בכל הרי הארץ והפריפריה לתלמודי התורה ובתי הספר התורניים. ילד יהודי שזוכה להגיד קריאת שמע, ללמוד תורה, לגדול ולקיים מצוות ולהקים בית יהודי טהור. מתקשרים עכשיו לקרן ההסעות 1-750-6622. 1-750-6622.
חברים, לא להירדם על ההגה. שירבית נותנים לכם מחיר? תיקחו! איפה אתם תקועים? אדוני, ירוק, סע.
עכשיו בשירבית, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
כוכבית 2003, שירבית.
אוף, משעמם לי.
אז הוא היה לבד.
מה בטעון? הוא היה עם עצמו.
משמחי לב, תיאטרון יהודי במבצע מיוחד לימי הקורונה.
זה רעיון מדהים.
11 ההצגות הטובות ביותר של אופר הלוי וטובי השחקנים אצלכם בבית.
בלי חוכמות.
עכשיו לרכישה בדיסקונקי לצפייה במחשב הביתי.
מה?
חייגו והזמינו במחיר מסובסד. 03-909-2124.
להיות כל הזמן שמח, זה יהודי.
03-909-2124. 2-1-2-4.
עכשיו איתכם מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
8:29 עכשיו במהדורת הבוקר, אנחנו עכשיו עם השר זאב אלקין מהליכוד, שלום לך, בוקר טוב.
בוקר טוב.
אז הערכה מלאכותית לממשלה?
לא, לא יודע, מלאכותית, בסוף היו רק שתי אופציות, לא שהחוק עובר שיש בחירות, זה לא שהייתה איזושהי אופציה שלישית פחות מלאכותית. יש פה הזדמנות לעשות תפעלה מחדש, הריסטארט המפורסם. אני מאוד מקווה שכחול לבן יבינו שאי אפשר ככה להמשיך. צריך להחזיר את הממשלה לתלם, צריך להחזיר את ישיבות הממשלה, ועדת שרים לחקיקה, צריך להתחיל להתנהל כמו שממשלה מתנהלת, ולא לנסות להיות בממשלה באופוזיציה בו זמנית. אני מאוד מאוד מקווה שתוך 4 חודשים האלה איכשהו תתייצב עבודה הסדירה הנורמלית של הממשלה עם כל
ה... על מה הוויכוח באמת? על מה באמת הוויכוח? מדברים על תקציב חד שנתי ודו שנתי, כשזה לא הסיפור האמיתי. מה, מאחורי הקלעים זה מינויים?
לא, זה היה סיפור אמיתי, אבל אחרי ההחלטה שבסוף עמדתנו התקבלה, ויש את התוספת הזאת של 11 מיליארד שקל שמאפשרת לפתור את הבעיות הבוערות של שנת 20, לפחות באופן חלקי, ולפתוח שנת לימודים והרבה מאוד נושאים בצורה נורמלית סדירה. אז בסופו של דבר יש פה פתרון שהוא סוג של תחליף לתקציב של שנת 20, כן? זה פחות או יותר כמעט כמו לאשר
תקציב. אז יאללה, אז הייתם מאשרים תקציב כבר, מה כל הוויכוח? שנתי, חד שנתי, דו שנתי, תשרו תקציב, צריך כסף פה, המדינה צריכה לא, כסף, כולם.
אתה צודק, יש תקציב מוכן כבר חודשיים, שוכב במשרד האוצר, מי שמונה את העלתו לסדר יום ממשלה, זה יכול לבד. תקציב היה מוכן, עם קצת פה ושם שינויים במסע ומתן המסרים שהיו צריכים לעשות, אבל באוצר יש תקציב מוכן.
אבל מה הבעיה לאשר את התקציב? יש הסכם מפורש שמדבר על תקציב, אבל יש הסכם שאומר, ההסכם אומר דו שנתי, ואתם מתעקשים על חד שנתי.
בצל, קודם כל, כשהתחיל כל הוויכוח הזה, והתחיל הרי כולנו צריכים לזכור לפני 3 חודשים, שאז באו כל צמרת משרד האוצר, וגם נגיד בנק ישראל, ולא רק הם, ואמרו, הרבה יותר נכון בשנת 20 לאשר תקציב חד שנתי כמה שיותר מהר, כדי לשחרר את המשק ולשחרר את משרדי הממשלה לעבוד, ואז להתחיל לתכנן את שנת 21, כי כרגע קשה מאוד לתכנן ולדעת מה יהיה. ולכן הלכו לכיוון הזה. אין כרגע תקציב דו שנתי מוכן במשרד האוצר, אף אחד לא עבד עליו. אפשר להתחיל להכין אותו, זה תהליך שיקח זמן, וברור שזה לפחות כמה חודשים, בהנחה שהכל בהסכמות, אם פתאום יהיה ויכוח על איזשהו נושא מרכזי, אז זה יכול לקחת גם יותר זמן, כמו שתמיד לוקח באישור תקציב. אישור תקציב במצב נורמלי רגיל, זה תהליך שלוקח מתחילת עבודה של משרד האוצר עד לתוצאה, בדרך כלל בין 6 to 8 חודשים.
אז משרד האוצר עבד על תקציב דו שנתי בינתיים?
משרד אוצר עבד אך ורק על תקציב חד שנתי.
חד שנתי.
כן.
למרות שכולם ידעו שיש הסכם, לא, אבל כולם ידעו שיש הסכם שמדבר על דו, אז למה...
אבל בסוף יש כלכלה למדינה הזאת, כשכל צמרת כלכלית במשרד האוצר הייתה תמימת דעים, שכשנחתם ההסכם הזה חשבו שכיוון התפתחות יהיה אחד, אנחנו חזרנו לגל שני של קורונה, יש הרבה חוסר ודאות לגבי שנת 21, אז כשהדיון הזה התחיל בחודש יוני, הרי לא התחיל באוגוסט, אז ביוני כולם אמרו, צריך כמה שיותר מהר לאשר תקציב 20, ואז להתחיל לטפל ב-21, כשנבין יותר מה קורה אחרי החגים.
ומה יקרה בו 120 ימים?
בסופו של דבר, עכשיו יקרה פחות או יותר אותו דבר, רק לא קוראים לזה תקציב חד שנתי. קודם ידונו בחלוקה של 11 מיליארד, צריכים לעשות את זה עד ראש שנה, או אפילו קצת קודם, עד אמצע ספטמבר, ואז ברגע שיסיימו עם זה, אני מניח שיתחילו כבר להכין תקציב שמן הסתם יעסקו בעיקר ב-21, כי מה-20, שנת 20 כבר לא נשאר הרבה.
את כבר לא צריך לאשר תקציב. אני מזכיר לך שאת 2019 לא אישרו, נדמה לי.
לא, נכון.
את 19, כן, אישרו ופעלו לפיו עד היום.
בוודאי.
טוב, מה נתניהו רוצה? בוא, את האמת, את האמת, מה הוא באמת רוצה? ההתכתשויות הפומביות האלה בינו לבין מי שסוג של ממלא מקומו, לא עושה טוב לממשלה שבקושי קמה. שרוצה פה לנהל מדינה בתקופת משבר.
אני אגיד לך מאוד פשוט, הרי אנחנו שמענו המון פרשנויות וספינים בתקשורת בשבועות האחרונים מה נתניהו רוצה. אני התראיינתי לא מעט בשבועות האלה, וכל המראיינים אמרו לנו, עזוב, אתם סתם משחקים בנדמה לי, וזה רק משחק האשמות, ונתניהו מזמן החליט בחירות, והוא הולך לבחירות עכשיו, וב-25 לחודש אנחנו נצא לבחירות, ויהיו בחירות בנובמבר, וכל השאר זה משחקים, ואתם סתם אומרים שאתם לא רוצים בחירות. והתווכחתי עם כולם ואמרתי, אתם טועים, אנחנו לא רוצים בחירות. זה נכון שהממשלה מתנהלת בצורה בלתי סבירה, ואני לא זוכר התנהלות כזאת בתוך הממשלה, מה שקורה, ואני יכול להביא לך הרבה דוגמאות. אבל עם כל זה, אנחנו סבורים שבחירות זה עוד יותר גרוע, וצריך לעשות הכל ולנסות למנוע בחירות, וכולם אמרו שזה אמירה סתם, ובפועל נתניהו...
אז מה, אז בארבעה חודשים האלה נשמע הרבה ויכוחים על המינויים, ועל מינוי כזה ומינוי אחר?
לא, ולכן אני מציע לכולם לבחון מבחן מעשה, ולא מבחן ספיני. ובמבחן מעשה מאוד ברור, כשצביקה האוזר שם את החוק שלו לתקיעת בחירות, הראשון שהודיע לו שיתמוך זה היה נתניהו והליכוד, ולא כחול לבן. כשבשבוע שעבר החוק כבר היה מוכן לקידום, מי שרצה לקדם אותו עוד בשבוע שעבר בוועדת כספים ולאשר אותו, היה ליכוד וכחול לבן התנגדו. גם שלשום, על הראשון שהסכים לפשרה החדשה של האוזר, היה נתניהו והליכוד. וגם אתמול בערב, כשכחול לבן לפי כל הדעות, כל מי שהיה מצוי במסע ומתן, תשאל אותם אם יאשרו לך את זה, הם למעשה חזרו בהם מחלק מההבנות ומחלק מהמודל של האוזר, וניסו, באו עם דרישות נוספות שלא היו באותה הסכמה. זאת אומרת ששנו עם דעת, תוך 24 שעות, בגלל ביקורת שהייתה עליהם שהם כביכול הפסידו ועשו פשרה לא טובה להם, הם נבהלו וניסו לשפר עמדות ובאו עם דרישות נוספות. למרות כל זאת, מי שהיה מבוגר אחראי ואמר לא מה, למרות שאני כועס על זה שעוד פעם מפרים הסכם שסיכמנו רק לפני 24 שעות, עדיין מי שאתמול לישון שהתייצב ואמר לא יהיו בחירות, היה נתניהו. לכן אני מציע לכל הספין הזה שאנחנו בטוח אחרי 120 יום עוד פעם נמצא את עצמנו בבחירות, אומרים את זה בדיוק אותם האנשים שאם היינו מאמינים להם, ואם היינו מקשיבים...
אני אגיד לך, אנחנו פה ברדיו כבר הקצנו את זמן השידור לנאומי נתניהו ובני גנץ בעוד 120 יום בדיוק, ברקע הדיונים שיהיו כן בחירות, לא בחירות, ובסוף אתה מרתיע אותה תוצאה.
לא חייבים להגיע לשם. אפשר לנצל את 120 יום האלה כדי לבנות דפוסים אחרים של עבודת ממשלה, דפוסים נורמליים. דפוסים שבהם ממשלה מתכנסת ולא מצב של היום שגנץ כבר חודש מונה כינוסי ממשלה. דפוסים שבהם כשמתקבלת החלטה בממשלה, בוועדת שרים לחקיקה, אין מצב שחצי מאותם שרי ממשלה, בראשם הוא ראש ועדת שרים לחקיקה, שקודם הוביל החלטה א', הוא הוביל, אף אחד לא קפה עליו, אתה יודע, אם היה ויכוח אפילו, נכנס פתאום למליאת הכנסת ובחוק של טיפולי המרה מצביע הפוך ממה שממשלה החליטה בפורום ברשותו. כן, אני לא ראיתי עוד דבר כזה שחצי משרי ממשלה מצביעים בניגוד לעמדת ממשלה על חקיקה בכנסת, ועוד כהנה וכהנה, כן, דרכי התבטאויות וכולי, ולכן צריך לשים את כל זה בצד. יש הבדלים אידיאולוגיים גדולים בינינו לבין כחול לבן, אני לא מתעתע אותם.
כן, אבל אין ברירה, דרך אחרת לנהל פה ממשלה אי אפשר בלי הממשלה הפריטטית.
נכון.
טוב, שאלה אחרונה, שר זאב אלקין, אתה חבר בקבינט הקורונה, נכון?
לא, דווקא לא.
אה, לא? אוקיי, לא, אבל...
מרוב הפריטטיות, היות ואני לא נמצא במשרד שהוא קריטי לקבינט, כמו תחבורה או כמו חינוך וכולי, ובגלל שחצי מקומות זה אנשי כחול לבן, גם אם הם במשרדים שלא רלוונטיים לקבינט, הנה עוד סירבול, אתה רואה ש...
התכוונתי קבינט הקורונה, לא הקבינט המדיני-ביטחוני.
אני יודע, בקבינט המדיני-ביטחוני אני דווקא חבר, בקבינט קורונה.
כן. טוב, אז אני לא אשאל אותך על הנסיעה לאומן ומה דעתך אם ככה.
דווקא בתור מי שאחראי על הקשרים מאוקראינה, אני מתעסק גם בנסיעה לאומן.
אז תן לנו את דעתך.
אני יכול לשאול.
אז אוקיי, אני שואל, מה דעתך?
אני חושב שמופרכים הרבה סיסמאות באוויר, אני גם ראיתי את המכתב של פרופסור גמזו, שאני חייב להגיד לך, אני לא מבין אותו. יש עבודת מטה על הנושא הזה, עוד אין החלטות סופיות, זה בסוף תלוי באוקראינים, הרי גם זה יכול לכתוב מכתבים עד מחר, בסוף אף אחד לא יעצר אזרחי מדינת ישראל לצאת את גבולות הארץ. זה ברור שמומלץ לא לנסוע. אם אתה שואל אותי, האם מאזינים שלנו מקשיבים לנו, אני חושב שנכון לא לנסוע בגלל הסכנה שיש באירועים המונים, כמו שגם לק בעומר השנה היה אחר לגמרי, כן? ואף אחד מאיתנו לא אהב את זה, אבל אנשים לא נסעו למירון, אז אותו דבר חל גם על אומן.
וגם על הפגנות בלפור.
אבל ההחלטה, אגב, אני חושב שהפגנות בלפור, זה טעות גדולה לאותם אנשים שהולכים לשם מבחינת סכנת...
כן, אבל הציבור מערר את אמונו, כשאומרים לו את זה כן וזה לא. אוקיי, אבל חזרה לאומן.
חזרה לאומן, אני חושב שבסוף ההחלטה תהיה של אוקראינים, כי הם מנהלים שם את האירוע, לא אנחנו, עם כל הכבוד לגמזו, ולכן אני בקשר עם אוקראינים, הם עוד לא החליטו, יש שם תחלואה שעולה. הם רואים שגם אצלנו המצב לא משהו.
כן, אבל בסוף זה גם קשור אלינו, כי אנשים שנוסעים לשם חוזרים לפה, ופה ירצו לבודד את מי שחזר משם, כדי שאם מישהו נדבק לא ידביק.
ברור שכל מי שיסע לשם, לפי הכללים שיש היום, יצטרך
חוזר לבידוד.
אגב, נכון לעכשיו, גם שם הוא יצטרך להיכנס לבידוד, כי גם שם יש כללי בידוד. אבל בוא נחכה להחלטה של האוקראינים. אני חושב שהסיטואציה שבה פרויקטור קורונה, עם כל הכבוד שיש לי, ויש לי הרבה כבוד אליו, הוא לא יכול פה לנהל עניינים כאילו הוא ראש ממשלה, ולשלוח אגרות על דעתו, שגם תוקפות ציבור מסוים, אני חושב שזה היה אירוע מאוד לא מוצלח, ויש לי הרבה ביקורת על גמזו בעניין הזה, כי היו דיונים במלל והיו דיונים בצוותים שונים, ואף אחד לא ביקש ממנו להוציא מכתבים כאלה, ועוד מכתבים שבחוץ לארץ מטילים דופי ובציבור כזה או אחר. בסוף קורונה יש אצל כולם, זה נכון שיש ציבורים שבגלל תנאי המגורים שלהם, כן, מסיבות חברתיות, הם כאלה כן. שיש יותר הדבקה, אבל לכתוב לנשיא אוקראינה שהציבור החרדי יש בו יותר חולים, אני מאוד לא אהבתי. עצם שליחת המכתב...
הוצאת דיבה כלפי ציבור שלם ועוד כלפי, כלפי מדינה לא יהודים. לא יהודית, למרות שהנשיא שם יהודי.
למרות שהנשיא יהודי, אני חושב שמוטב היה אם המכתב הזה לא היה בא לאוויר העולם, בלי שום קשר לשאלה מה יחליטו אוקראינים, ובלי שום קשר לשאלה שאם אתה שואל אותי, בהתחשב במה שקורה שם ומה שקורה פה, נכון השנה להימנע, מי שיכול להימנע, נכון להימנע.
כן, טוב, לא ניכנס לזה, זה כבר החלטה אישית של כל אדם, כל אחד לפי מה שהרב שלו יגיד לו, אבל להיזהר צריך להיזהר. השר זאב אלקין, השר להשכלה גבוהה ושר המים, תודה רבה לך.
תודה רבה, חבל שלא דיברנו על המים, כי זה דווקא חשוב לציבורים גדולים, אבל זה בטח נעשה פעם.
אנחנו בקיץ, חכה, בוא נחכה 120 יום, נגיע לחורף, נדבר הרבה על המים.
אנחנו בקיץ, אבל חשבונות המים של האנשים בתקופה הזאת של קורונה דווקא גדלים בצורה לא פרופורציונלית.
ברור, יותר בבית, פחות חופש, פחות חול.
ולכן אני מנסה כרגע לטפל בזה ולהוביל הגדלה של כמות המים שאתה יכול לצרוך במחיר מסובסד ולא במחיר רגיל. מאוד מאוד מקווה שאני אצליח במהלך הזה.
הנה כותרת טובה.
מדינת ישראל שחשבונות המים שלהם לא יתפחו, ובשיא של המשבר הפוליטי, אני במקביל טיפלתי גם בנושא הזה, כי צריך לעבוד, ועדיף להתעסק בזה ולא בוויתקים.
הנה, השר להשכלה כבר עושה שכל גם בעניין הזה. תודה רבה לך.
תודה רבה ויום טוב.
תודה, בוקר טוב. עכשיו אנחנו עם חברת הכנסת מיכל קוטלר וונש מכחול לבן, שלום לך, בוקר טוב.
בוקר אור.
טוב, אז פתרון ביניים זמני לממשלה המקרטעת הזו, לעוד 120 יום. מה יקרה בעוד 120 יום?
המנגנון שנוצר כדי לייצר את ממשלת האחדות הזאת, ממשלת אחדות טכנית, כן? המנגנון בעצם הוא ההסכם הקואליציוני. מה שיכול לקרות בעוד 120 יום, וזה כבר לא יהיה תלוי רק בנו, זה שמעבר לאחדות הטכנית, שכפי שאמרתי, המנגנון הוא-הוא בהסכם הקואליציוני, תהיה גם אחדות מהותית לקידום הלכות. כלל אזרחי מדינת ישראל, 9 מיליון אזרחים, שאנחנו מחויבים בטובתם כולנו יחד.
ואת חושבת שהכל הסתדר? ראינו את נתניהו בימים האחרונים מדבר נגד כחול לבן, ותוקף את זה שתוקפים אותו בתוך הממשלה, ואת בני גנץ מחזיר לו אתמול. ככה לא מנהלים מדינה, ככה לא מנהלים ממשלה, למרות הפריטטיות וחילוקי הדעות והכל, אבל צריך בסוף לעבוד, לנהל פה מדינה.
אז שוב, אני אחזור להתחלה. המנגנון שנועד לייצר את האפשרות של ממשלת האחדות הזאת לתפקד, ואתה צודק, זהו תפקידה לנהל את המדינה, הוא ההסכם הקואליציוני. המנגנון הזה מאפשר לנו מהיום הראשון בעצם להתחיל לעבוד יחד, בתקווה שיבנה האמון הדרוש כדי שנגיע גם לאחדות המהותית מעבר לטכנית, להתעסק במה שחלק ממה שאנחנו נכנסנו באתיו לממשלת האחדות הזאת, האחדות המהותית, והיא הפיוס והאפשרות שמדינת ישראל באמת תתחיל בתהליך חדש ואחר. שמעתי קודם אותך מדבר עם יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט, ידידי הרב יעקב אשר. אני אומר שאחד הדברים המרגשים ביותר שקרו לי במליאת הכנסת, זה שחברי יעקב אשר ניגש אליי ואמר לי שטובה אמו אמרה לו שהוא צריך היה לראות את נאום הבחורה שלי, כיוון שהוא היה נאום מצוין. אני רוצה לומר שזה מייצג בעיניי את האחדות המהותית שאליה שאפנו בכניסתנו לממשלה הזאת. ואני לא אומרת שזה קל, אנחנו כולנו לא נאיבים, ואנחנו מבינים שהדבר הזה קשה. מעבר לך שיש כבר דפוסי עבודה רבי שנים, ושותפות לתוך דפוסי עבודה הקיימים היא דבר קשה. לזה נועד מנגנון ההסכם הקואליציוני. בדיוק לזה, כדי שנוכל, ואני אומר, כשחתמנו עליו לפני 3 חודשים, מאז שום דבר לא השתנה, עד רבה. המצב החריף, היינו אחרי 3 מערכות בחירות קשות מאוד, עם השלכות מאוד חמורות על החברה הישראלית, מבחינת באמת השיסוי וההפרדה בין המגזרים השונים, אל מול האתגר של משבר הקורונה, שבזמנו אפילו לא ידענו עד כמה הוא משבר מתמשך, שאימו אנחנו נחיה, ועד כמה ההשלכות שלו, כלכלית ובריאותית, ואני אומר גם חברתית, אני כיושבת ראש הוועדה להתמודדות עם סמים ואלכוהול, אומר לך שמדובר עכשיו בשיקוף של האתגרים הכלכליים והבריאותיים, דרך בני הנוער של כולנו, חרדים, ערבים, יהודים דתיים, חילונים, כולם, בכל הגילאים. אני מסתובבת עם סיירות החופים שעושות עבודת קודש, ואוספות מלקטות את הילדים של כולנו, כולם בסיכון, אל מול חוסר הוודאות החברתית שאנחנו נמצאים בה, בין אם זה הורים, הורים שאינם יודעים מה מוליד יום, וכיצד הם שמים שולחן, אוכל על השולחן, ובין אם זה חוסר במסגרות כבר 5 חודשים, והראשון לספטמבר עם חוסר בדעות גדולה. זהו המיקוד של כחול לבן, ושוב, ההסכם נועד לאפשר את התפקוד לטובת כלל אזרחי מדינת ישראל. אנחנו מחויבים לכך, בתקווה שגם נגיע לאחדות המהותית.
זה כן, זה לא יקרה, אבל לפחות שיהיה ניתן, איך נאמר, לחיות איכשהו בשלום. איכשהו ולנהל פה מדינה, כי בסוף בסוף זה האזרח הקטן שצריך את התקציב, שצריך את הסיוע של הממשלה, אנחנו לא בתקופה פשוטה. לשם כך נועדה הקמת הממשלה הפריטטית, המוזרה הזו, ונקווה שתצליחו.
אתה גם יודע שלשם כך כחול לבן נכנסה לממשלה הזאת, כפי שאתה קורא למוזרה, באמת מונעת על ידי האחרים.
מוזרה פוליטית, כמובן, לא אישית לאף אחד.
כן, לא, אני לא לוקחת את זה אישית, אבל אני אומר, המחויבות לאחדות ולממלכתיות, היא יכולה בעצם להתממש רק מתוך האחדות הזאת, כפי שאנחנו מתארים אותה. היא כרגע מוזרה, עלינו מוטלת האחריות כולנו, להתמקד אך ורק ב9 מיליון אזרחים, שכולנו מחויבים להם יחד.
טוב, נקווה, נחכה 120 יום, נראה עוד חיכוכים בדרך, ואולי אולי בחירות בעוד 120 יום. לפחות דחינו קצת את הקץ. קצת, לא הרבה.
אני אומרת לילדיי, בעזרת השם ובהשתדלותינו, אנחנו נצטרך לעשות עבודה קשה מאוד כדי שזה יקרה, ואנחנו מחויבים לכך.
כן, בהחלט. חברת הכנסת מיכל קוטלר וונש, מכחול לבן, שיהיה בהצלחה. תודה רבה.
תודה רבה.
לכולנו כמובן, פרסומת.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
כחלק מהניסיון לחזור לשגרה, עכשיו זה בדיוק הזמן, בהזדמנות פז, לרכוש ממלכה השקעות, החברה האמינה בתחום, קרקע להשקעה בפרדס חנה קרקור, רק ב-129,000 שקלים. היום, רוב ככל הכלכלנים מעידים שההשקעה הטובה ביותר היא קרקע. אל תגידו לא ידענו, נצלו את המומנט וחייגו לכוכבית 5751. מלכה השקעות, כוכבית 5751.
את התשדיר הזה תצטרכו לשמוע פעמיים בכדי להאמין. מרצדס ספרינטר חדשה עם 20 מושבים, במחיר ואיכות שרק ביג'י מוטורס יכולים להציע. התקשרו עכשיו כוכבית 2110. כן, כוכבית 2110 לספרינטר חדשה בנפצע.
חד פעמי, לא בים שלי. לבלות בין כלים חד פעמיים ולכלוך הורס את היום והורס את הים. המשרד להגנת הסביבה מקצה מיליוני שקלים לשמירה על הים ועל החופים. אז מה עושים? לא מביאים חד פעמי לים. המשרד להגנת הסביבה ואקו אושן.
יישארו בנתיב שלכם. האוניברסיטה הפתוחה, תואר יוקרתי בדרך שלכם.
רק באוניברסיטה הפתוחה לומדים לתואר אקדמי מהבית, במקום, באווירה ובסביבה הטבעית שלכם, המתאימה ביותר לאורח חייכם. האוניברסיטה הפתוחה, 09-778-3333, 09-778-3333.
א', סטופ, יצא לי חטא, דומם בחטא, חשמל!
ילדים יקרים, חשמל זה לא משחק ילדים. גם בבית שימרו על כללי הבטיחות של חברת החשמל. אל תיגשו למכשירי חשמל ברגליים יחפות או בידיים רטובות. גיליתם בבית שקע שבור או פגום? ספרו מיד להורים כדי שיזמינו חשמלאי מוסמך. ואף פעם, אל תשתמשו במכשירי חשמל פגומים.
שימרו על עצמכם!
איתכם בכל רגע, חברת החשמל.
כשאין תלמוד תורה באזור המגורים, להורים יש אופציה אחת, חינוך ממלכתי. קרן ההסעות מממנת בכל שנה הסעה לאלפי ילדים וילדות בכל הרי הארץ והפריפריה לתלמודי התורה ובתי הספר התורניים. ילד יהודי שזוכה להגיד קריאת שמע, ללמוד תורה, לגדול ולקיים מצוות ולהקים בית יהודי טהור. מתקשרים עכשיו לקרן ההסעות 1-750-6622. 1-750-6622.
תגידו, הקורונה בלבלה אתכם? עוד לא התקשרתם לשירביט? חבל, תחסכו, יש עכשיו מבצע מדבק.
עכשיו בשירביט, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
כוכבית 2003, שירביט.
בריאות זה בידיים שלכם. סאנומדיק, סאנומדיק, ג'ל לניקוי ידיים המכיל 70% אלכוהול ויעיל לשמירה על ניקיון והיגיינת הידיים. סאנומדיק, קל ונוח לשימוש בבית ובחוץ, נבדק במעבדה מיקרוביולוגית.
פחית מובילה למצווה? שאלו את תאגיד אלה.
אוספים פחיות, מיכלים ובקבוקים קטנים החייבים בפיקדון. מביאים לרשתות השיווק או לתחנות העירוניות של תאגיד המחזור אלה ברחבי הארץ. ומקבלים כסף מזומן. לצדקה, תמיכה בקהילה, דמי כיס ועזרה למשפחה. גם בבין הזמנים. מיכלי שתייה אישיים הם המסלול המהיר למעשים טובים. פשוט מברכים, שותים, ממחזרים ומרוויחים. פרטים באתר תאגיד המחזור אלה ובקו הקשר. 053-410-9714 תאגיד המחזור אלה, הדרך למצווה, סלולה.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
8:50 עכשיו, איתי גדסי וישי כהן מכיכר השבת, שלום לכם, בוקר טוב.
שלום וברכה, בוקר טוב.
כבר יש לכם כרטיסים לאומן? איזו שתיקה רועמת.
לא, אני אגיד לך מה, אני הייתי אומן של פעמים, פעם אחת אחת אחר החתונה, אבל מאז אני משתדל לא לטוץ, לא שבתות ולא חגים.
נעלמת?
אני אומר, תעזוב עכשיו את השאלה אם אנחנו טסים או לא. יש פה כמה דברים שהם לא היו ברמת...
חשבתי שאתם שניכם עיתונאים עם שאיפות להגיע לכל מקור. אם הולך להיות קיבוץ כל כך גדול ומשמעותי השנה באומן, אז החושים העיתונאים יגידו, יאללה, בוא ניסע.
אבל אתה פה, בצלאל, אתה כסבא כבר, ברוך השם, כשאתה מפעיל את החושים העיתונאיים שלך מול החושים...
לא, אני במקרה הזה מפעיל חושים אחרים ונשאר פה בארץ, כן.
יפה, זה מה שאני אומר, לכן הדגשתי בתחילת השיחה, עליי באופן אישי מאז החתונה, אני משתדל לטוס לא שבתות ולא ימים טובים, להישאר עם הבית עם האישה עם הילדים, אבל כן אני מצליח להבין את אלו שנוסעים, ויש להם את האמונה הזו שצריך לטוס גם אחרי החתונה, אני מכבד אותם כמו שאני נסעתי 6 פעמים לפני החתונה, ואני יותר...
אתה עם הגישה שנשארים בבית, החסידים הולכים לרבה, ברסלב נוסעים לאומן, הכל בסדר?
זה בסדר, אבל אני יותר כועס וזוהם על הלאג והזלזול, גם שבחירים במשרד הבריאות, כולל שרוני, גם זו...
הנה, תוקף אותו השר אלקין לפני כמה דקות כאן בשידור, מוטב שהמכתב הזה לא יצא, ועוד מכתב לגורמים בחול? איפה היה דבר כזה? מי ביקש ממנו? מי מינה אותו לשלוח מכתב?
פקיד לשלוח את נשיא אוקראינה, ועוד לכתוב שם דברים שנשיא אוקראינה, אתה יודע, בסוגריים אגב הוא מכנה את, הרי הוא הגדיר שם את ראש השנה כחג לאומי, והוא ייפגש שם עם רבני ברסלב.
הוא יהודי, מזכיר לך שהוא יהודי.
נכון, והוא מכיר את אומן, מכיר את החגיגות, את האירוע הדתי הזה של ראש השנה באומן, וכשהוא קורא במכתב שרוני גמזו, שהוא כותב לו שזה אירוע של עשרות אלפים במשך שבועיים, גם זלנסקי, נשיא אוקראינה, מבין שיש כאן מישהו שלא מכיר את הנתונים, לא מכיר את העובדות, והעיקר להוציא הודעה שהנה אנחנו נגד. וכשאתה שומע את חסידי ברסלב בישראל שאומרים, זה הזוי שאנחנו כאן בישראל, נפגשים עם המל"ל, עם משרד הבריאות, עם הפוליטיקאים, לנסות
להסביר להם
כמה אפשר לטוס, ואז אנחנו מגלים שדקה לאחר הפגישה, הם כבר יוצרים קשר עם גורמים באוקראינה ולוחצים עליהם לא לאשר לנו את הכניסה, זה כבר אירוע הזוי.
טוב, איתי, אנחנו נגיע עכשיו לשקט 120 ימים, או שנראה את האימותים כאן ללא הרף?
אני חושב שהאימותים למעשה רק מתחילים. ברגע שאין כדורים באקדח ולמעשה דחינו את הבחירות, אז בחירות כבר לא היו. אבל אם שמת לב, גם ראש הממשלה וגם שר הביטחון וראש הממשלה החלופי אפילו לא הצליחו לתאם ביניהם את ההצבעה על פשרת האוזר, על דחיית התקציב למעשה. הם המשיכו לריב עד הרגע האחרון על כל סוגיית מינוי הבכירים. זה היה נראה לרגע יותר רציני אפילו מהמשבר שראינו בחודשים והשבועות האחרונים ובימים האחרונים. זה הגיע ממש לרמה גבוהה, וראית גם בדברים, אם הזנת אתמול לבני גנץ, יכלת לראות שבני גנץ מדבר, כאילו עוד שנייה הוא אומר, זהו, אנחנו הולכים לבחירות, אבל בסוף הוא אומר, אוקיי, אז אנחנו הולכים להצביע. כן, ממש זה נראה ככה, ואם צריך ללכת, אתה יודע, למה שהוא אמר באותו רעיון, ש... הוא לא רוצה ללכת לבית ספר, אני חושב שגם הבוקר ככה אשתו ממש צריכה לשכנע אותו ללכת לבית ספר, כי הוא מבין שהוא צריך לחזור, אתה יודע, לכל המריבות האלה נתניהו. והשאלה הגדולה, אני חושב שגם בני גנץ מבין בשלב הזה כבר שרוטציה כנראה לא תהיה. הוא הצליח להאריך בעצם את חייה של הממשלה בעוד איזה 4 חודשים, 120 ימים.
בוא איתה, אני אסכם לך את זה. שאלתי שבוע שעבר אחד מראשי הסיעות החרדיות, אמרתי לו, יש בחירות, סימן שאלה, הוא אמר לי, כן. יום בערב אמרתי לו, נו, אז עושה לי סך הכל קמפיין הבחירות, תתארך בשלושה חודשים. זה הסיפור.
אני חושב שזה הסיפור, נכון, בהחלט. עכשיו תראה, אני...
אבל חובה לומר שהמפלגות החרדיות, המפלגות החרדיות היו כאן הבוגרים האחראים בכל הסיפור הזה, ולא שיחקו לידיים של נתניהו, ואני חושב לראשונה לא הלכו לפי החליל שלו.
אני חושב שעכשיו מזה, דיברנו על זה, לא רק זה, דיברנו על זה, על כך שהם בעצם קפו את ההחלטה הזאת. כשפינדרוס אומר שבשעה 9:00 תהיה בא בוועדת הכספים על החוק, כך או כך, גם אם לא יהיו הסכמות, ואומר את זה און רקורד לשידור. אז אני חושב שהדברים ברורים. המפלגות החרדיות ודאי שלא רוצות בחירות ודיברו על כך. אריה דרעי גם דילג בין
הצדדים. אבל אני חושב שהן גם מבינות שזה לא כל כך בידיים שלהם. הן מבינות שנתניהו לא באמת תופר אותן. הן מבינות שנתניהו...
לא, אבל היה להם מטרה, איש, היה להם מטרה לטפל בתקציב הישיבות.
תקשיב, ברור שתקציב הישיבות, אתה מדבר מבחינת ממשלת האחדות, לא תקציב הישיבות, מבחינת ממשלת האחדות, מבחינת הנאמנות לבני גנץ, הם הבינו שנתניהו אמר, אתם ערבים, והנה והנה, ואני סומך עליכם, וגנץ אמר להם, בזכותכם אני נכנס לקואליציה, כי אני סומך על המילה שלכם, אבל ברגע האמת, נתניהו לא סופר אותם, כשאנחנו נגיע עוד 3 חודשים, נתניהו יחליט שזו העת לבחירות, אז 20 יומים, של דרי וגפני וליצמן ועצרות הדקטורות לא יעזרו והלכו לבחירות, כולו סופרת החרדים בנושא הזה.
כן, אבל אני חייב לומר לך...
רק איתך חצי משפט, הוא גם יודע שהחרדים לא באמת יכולים להילחם בו, דרי לא באמת יכול לצאת בעצרות נגד נתניהו, כי בסופו של דבר הקמפיין של ביבי צריך הרי חזק, מביא מנדטים הרבה יותר ממתקפות הנתניהו בלשון המעטה.
אני מסכים, אבל אם אתה זוכר,
אנחנו
גם כאן שבחירות כנראה לא יהיו עכשיו, וזה בגלל שכרגע גם לנתניהו לא משתנה מלכת לבחירות כשנפתלי בנט נמצא על 20 מנדטים, ושוב אני אומר, בעוד 100 ימים נבדוק האם הקמפיין של 100 הימים של נתניהו הצליח או לא, במידה והוא לא יצליח, כנראה שהבחירות יידחו שוב.
חברים, תודה רבה לכם, בוקר טוב, איתי גדסי וישי כהן, שיהיו בשורות טובות, להתראות. תודה לצוות שלנו, מנהלת האקטואליה אסתי פלד, לאבי גדלוביץ' ולמוטי קופפר, תודה לכם שהייתם איתנו. נשתמע כאן בעזרת השם מחר, בדקה ל8 כמדי בוקר, מיד אחרינו הרב יצחק פנגר, שיהיה לכולנו יום טוב, בשורות טובות, אך ורק בשורות טובות, להתראות.
קרקע להשקעה בפרדס חנה כרכור רק ב-129 אלף שקלים ורק במלכה השקעות. חייגו עכשיו ועשו את עסקת חייכם. כוכבית 57-51.
שמעון, יוסי, רותי, חני, תתארגנו. אני מתקשרת לטייק מי, 2 דקות והמונית פה.
טייק מי שלום, אנו מחברים אותך לנהג הקרוב אליך. למונית, הקישו 1, לשליחות, הקישו 2.
כוכבית 6316, מערכת הזמנת המוניות הגדולה בישראל. מתקשרים מהטלפון הכשר והמונית כבר בדרך. טייק מי, כוכבית 6316, חברה שומרת שבת.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו באזור.
באות רמי מאחלים חג שמח ושנה טובה לכל עם ישראל.
באות רמי.
חזרנו לשגרה וזה הזמן להשתיל שיניים. איילון עומדת בכל תקני משרד הבריאות. לאיילון מגיעים מכל הארץ. איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 5539. כוכבית 5539.
כשאין תלמוד תורה באזור המגורים, להורים יש אופציה אחת, חינוך ממלכתי. קרן ההסעות מממנת בכל שנה הסעה לאלפי ילדים וילדות בכל הרי הארץ והפריפריה לתלמודי התורה ובתי הספר התורניים. ילד יהודי שזוכה להגיד קריאת שמע, ללמוד תורה, לגדול ולקיים מצוות ולהקים בית יהודי טהור. מתקשרים עכשיו לקרן ההסעות 1-750-6622. 1-750-6622.
זקוקים להשתלות שיניים? כשמדובר בחיוך שלכם, תבחרו הראל. מרכז רפואי מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה, במיקום נגיש ונוח, במחירים שיגרמו גם לכם לחייך. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301, וגם אתם תתחילו לחייך.
התעוררתם בזמן ויצאתם לפני הפקקים? עכשיו תתעוררו על הפנסיה שלכם. הצטרפו בדיגיטל או אצל הסוכן לאלטשולר שחם פנסיה נבחרת. אלטשולר שחם, מחויבים למקצוענות.
אין באמור תחליף לייעוץ פנסיוני או התחייבות להשגת תשואות.
הצילו! תמר נפלה וקיבלה מכה.
טראומיל מציל!
טראומיל של אלטמן, לעיסוי ולשיפור ההרגשה במצב של כאבי שרירים וחבלות. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
חדשות כל חי, השעה 9.
בוקר טוב ושלום רב, באולפן ישראל בן צבי. השר זאב אלקין תוקף הבוקר בחריפות רבה את ממונה